קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
וסלושייטי קרסנוי ולנו.
אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
אפריל 1973, יום אביבי מושלג בלב ליבה של סיביר. הרכבת הטרנס-סיבירית שרצה במסילה ארוכה בעולם נעצרה בתחנה קטנה ירופיי פבלוביץ'. כל הראשים הסתובבו אל הפרסונה מנצנצת במעיל צהוב שיצאה מהרכבת להתברר קצת בקור מינוס 20. זה כוכב מוזיקה מאוד מפורסם, אמרה פקחית רכבת. מערב מנוון, אמר זה רוסי. אבל האורך החיוור נראה כאילו נפל מכוכב אחר אל האדמה הקפואה של סיביר. היום בתוכנית הגל האדום לציון יום הולדת ויום מותו של דיוויד בואי, נדבר על הקשר המיוחד של בואי לרוסיה. למדינה, לתרבות ולמשקה מאוד מסוים, תנחשו איזה. לא, זה לא וודקה, זה דיוויד בואי, לא אוזי אוסבורן. אין תשובות פשוטות. אני נילי חנקין, שתהיה זנה נעימה. באפריל 1973, בו היה כבר כוכב ענק. הוא סיים טור מוצלח ביפן שקידם שני אלבומים, זיגי סטרדסט ולדין סיין. הוא למד יפנית ולבש תלבושות אוונגרדיות של המעצב המפורסם קנזאי יממוטו, והוא גם לבש אוטפיטים קלאסיים וגם אוונגרדים של החבר שלו פרדי בורטי, שלא היה יקיר ממסעת כמו קנזאי ולא הפך למעצב מפורסם. בשיר סטאר ששמענו כעת, בואי נוקב בשם רודי ולנטינו, שזה אלטר איגו של פרדי בורטי. בוי לא חיבב טיסות וחללית זמינה לא הייתה, ולכן אחרי סיום הטור היפני הוא בחר לחזור לאירופה דרך מסילת הרכבת הארוכה בעולם, נכון לאז בכל אופן, המסילה הטרנס-סיבירית שחוצה את כל סיביר ומגיעה למוסקווה. אנג'י קנתה לו בטוקיו כימונו משה אדום, פריט חובה בנסיעה של שבועיים ברכבת הסובייטית בסיביר. אבל לפני הכל בוי היה צריך להגיע מיפן לרוסיה, לנקודת היציאה של הרכבת. יחד עם קבוצת חברים, הוא עלה לספינת התענוגות הסובייטית בשם פליקס דזרז'ינסקי. זה שם פולני, אבל פליקס היה בולשביק רוסי קשוח, שעמד בראשה של המשטרה הסובייטית החשאית, שבשנות ה-50 הפכה לקגבה. היו מספיק סיבות טובות וגם ממש רעות למה הרוסים קראו לו פליקס איש הברזל. איזה באמת קריצה מקסימה לקרוא לספינת קרוזים על שם הקגביסט הראשון האכזרי איש הברזל לרוסים. אנשים על הספינה הכירו את דיוויד בוי, למרות שמוזיקת הרוק הייתה תרבות אסורה בברית המועצות. היו שם תיירים מחול וגם אנשים מקומיים שחיו באזור מסווג בסיביר כמו עיר הנמל ולדיווסטוק. אותם אזורים היו מאוד רחוקים מהמרכז וגם קרובים לחול הלא קומוניסטי, יפן. ולכן השליטה של אנשי הברזל הסובייטים הייתה שם יותר חלשה. והייתה יותר אפשרות לשמוע את הרדיו הזר בגלים קצרים, השידורים בשפה הרוסית של התחנות כמו BBC, כל אמריקה ועוד, שבאותן שנים היו המקור היחידי בברית המועצות שהשמיע רוק מערבי. הקגב חסם את השידורים האלה על ידי שידור רעשים חזקים באותם תדרים. כלומר, אנשים פותחים רדיו וכל מה שהם שומעים זה רעש מאוד חזק, כמו רעש של מסוק, אינטרנט לא היה. שנות 70. אבל שוב, הרעשים האלה לא הגיעו לאותם אזורים מרוחקים ולתושבים שם היה יותר מידע. זוכרים את הרוסי בהתחלה שקרא לבוי מערב מנוון? מישהו סיפר על זה לבוי בדיעבד ובוי צחק ואמר שבמהלך השייט ניגשו אליו שני פקידים בכירים של השלטון המקומי בוולדיווסטוק והציעו לו לבוא לרדיו בוולדיווסטוק ולתת הופעה בעיר וזה בשיא של המלחמה הקרה. כלומר, ברגע שהפיקוח היה חלש, אנשים כבר קצת נשמו וחיו חיים קצת יותר נורמליים. בו היה שמח באמת להופיע, פשוט הלוס שלו לא אפשר. על הספינה, בו היא לקח חלק בתוכנית הבידור, ישר אחרי סקסופונים ובללייקות. אין הקלטות מאז, ונשאר רק לדמיין איך זה היה לשמוע את דיוויד בוי, שר את אמסטרדם של ז'אק ברל, ואת ספייס אודיטי על ספינת התענוגות הסובייטית, על שם פליקס, איש הברזל. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Sing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. הסצנה הזאת מהסרט חייו הסודיים של וולטר מיטי תמיד סוחטת ממני איזה דמעה בודדת כזאת. כן, אני מאותם אנשים, single tear people. וזה באמת כל כך מרגש, ממש כמו המבט הזה, בלו סטיל או מגנום או באיזה סרט אני בכלל חיה. If nobody has any objections, I believe I might be of service. כן, כן, דיוויד, טעות שלי, בלו סטיל ומגנום זה ממש לא אותו מבט, אבל שניהם נראים ממש 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 טוב באופן מקצועי. אז איך בעצם יודעים מה קרה לדויד בואי באותו מסע לרוסיה? היו אותו כמה חברים, הצלם לי צ'יילדרס, שבין היתר אחראי על הצלום של עטיפת האלבום Diamond Dogs. גם לי צ'יילדרס היה מאוד אקסטרווגנטי, בתחנת חברובסק, הילדים רדפו אחריו וצעקו בואי. היה גם הנגן בלהקה של בואי, ג'פרי מקורמק. ב-2013 ג'פרי הוציא ספר צילומים מרהיב ומאוד יקר על המסע הרוסי שלו עם דויד בואי, בשם From Station to Station, כך נקרא הספר. היה כתב UPI, רוברט מיוזל, וגם בואי עצמו כתב טור דיווחים למגזין מירבל, סוג של פנאי פלוס כזה. כלומר, זה הפובליציסטית שלו כתבה, שרי ונילה, היא הייתה גוסט רייטר. וכנראה שאם נחתת קצת בארכיון של קגבי, אם הם יפתחו אותו עם פעם, נוכל לדעת עוד יותר פרטים על הנסיעה הזאת. בואי והפמליה מדווחים על הרגשה קבועה של השגחה, שהתחזקה ככל שהם התקרבו למרכז. כל הזמן ניגשו אליהם כל מיני אנשים על אזרחי, לא היה ברור מי הם, דיברו אנגלית מצוינת, לא אופייני לרוסים באותם שנים בכל אופן, ושאלו שאלות, התעניינו, אבל אנשים רגילים היו חמים ופתוחים. פעם בואי פגש ברכבת קבוצה של חיילים משוחררים, ואחד מהם חייך לי בואי בפה מלא, בשיני מתכת, ואפילו פתח לו בקבוק מים מינרליים עם אותם, עם השיניים האלה. רגע קסם קטנטן שכזה. בתחילת המסע הזהירו את בואי והחברים שלא לצלם אובייקטים צבאיים. בזמן נצירה בעיר סברדלובסק, איפה שפעם רצחו את טרוצקי, לי צ'יילדרס, הצלם, ודויד בואי יצאו והתחילו להצטלם על הרקע של העיר האפורה. הייתה שם קבוצה של אנשים במדים, אולי חיילים ואולי שוטרי קגבי, כי בכל זאת, הייתה שם רכבת מלאה באנשים מחול וצריך להשגיח. ושני אנשים במדים התנפלו על הצלם צ'יילדרס והתחילו לגרור אותו לאנשהו. ואז מהרכבת יצאו שתי פקחיות צעירות, שהיו פקחיות צמודות של בואי, הן שירתו את התא שלו. הפקחיות התעמתו עם אנשים במדים וחילצו את בואי והחבר ממעצר. הן חסמו כניסה לרכבת עד שהיא עזבה את התחנה. כלומר, המעצר לכאורה נמנע יחסית בקלות. ויש מצב שגם הפקחיות היו שתולות של קגבי, אבל דויד לא חשב ככה. הוא קרא לפקחיות האלה נדיה ודוניה, וממש התחבר לשתי הצעירות האלה. הוא שר להן בתא שלו מאוחר בלילה, אחרי שהן ציימו את המשמרת שלהן. נדיה ודוניה היו קהל הכי טוב, ולמרות שלא הבינו מילה באנגלית, אולי הן בכל זאת היו רק טירוניות של קגבי, בתקופת ניסיון בקגבי. אז הן עדיין לא הבינו מילה באנגלית, אבל הן תמיד צמחו ועודדו ומחו כפיים. ובו הרים הופעות גם לכל הנושאים ברכבת. עכשיו, ברכבת היו שני סוגים של אלכוהול. יין מתוק רוסי ויין ריזלינג רומני, שזה כבר יותר מעניין, והיה צריך לחתוך בקבוקים על הבוקר כי רכבת רוסית וזה. הרבה יין ריזלינג נשפח באותן הופעות מאולתרות. דויד בואי מלווה את עצמו בגיטרה אקוסטית ויין רומני, ממש כמו איזה רוקר סובייטי מחתרתי, שר לקומץ ברי מזל ברכבת הטרנסיבירית. אולי שר גם את השיר הזה, קוויקסנד, השיר שנכתב ברכבת בזמן הטור האמריקאי הראשון של בואי ב-1971. זה היה טור מאוד מאוד מוזר שהיה אמור לקדם את האלבום The Man Who Sold the World, אבל בואי לא הופיע בטור הזה כי עדיין לא הייתה לו ויזת עבודה בארצות הברית. הוא רק הסתובב ונסע ברכבות בסמלה. I'm living in a silent film, portraying a most sacred realm of dream reality. אז בואי גם הפך לאבא, וזאת הייתה תקופה מאוד מבלבלת, שרשרת של מצבי עושר ו... מצבים מאוד קיצוניים של עושר ואסונות, כך הוא קרא לזה. דויד הרגיש ששקע בתוך חרדת טירוף. קוויקסנד היה שילוב של סיפור אמיתי וסוריאליזם, ממש כמו המסע הרוסי. כשהצילומים של בואי בכיכר האדומה במוסקווה הגיעו לעיתונות המערבית, אנשים חשבו שזה היה מונטאז'. 50 שלו, דיוויד שר את קוויקסנד על במת מדיסון סקוויר גארדן, ולצדו נדיה ודוניה בקולות רקע. לא, המעריץ מלידה, רוברט סמית. איזה ביצוע אדיר זה, ממש כמו ברכבת הרוסית, כמעט, בלי יין רומני, זה לא זה. עכשיו, רוברט סמית, כמו נדיה ודוניה, לא הבין את המילים של קוויקסנד כשלמד את השיר בגיל 14, רק מהשמיעה. הוא שר את השיר בחדר השינה שלו עם מילים לא נכונות וחסרות משמעות. טוב, גם אם מבינים את כל המילים, לא בהכרח מבינים את המשמעות של השיר הזה עם כל הרפרנסים הפילוסופיים והמיסטיים. בהופעה, סמית אמר לבוי שהוא הולך לבצע את הגרסה של עצמו בן 14. דיוויד אמר שזה יהיה ממש מצחיק ושגם הוא רוצה לבצע את הגרסה של רוברט סמית בן 14. רוברט אמר, אבל אין משמעות לגרסה שלי, ודיוויד ענה, גם לגרסה שלי אין משמעות. האוכל ברכבת הטרנס-סיבירית היה לא מגרה בלשון המעטה, אוף גומי, גרצ'קה לפי בקשה מיוחדת. הם אמרו שגרצ'קה הייתה נוראית, איך אפשר לקלקל את גרצ'קה? זה רק לשרוף. והיה גם כינוח קבוע, מן קשה, דייסת סולת עם חמאה וסוכר. טוב, זה באמת נשמע נורא. וזה עוד היה לי פריבילגים, כמו בואי, שהלכו לקרון המסעדה ונסו בקרונות מהסוג הרך. אנשים מקומיים, רגילים, נסו בקרונות קשיחים, וזה באמת היה מאוד קשוח. אצל בוי לא היה מקלחת, כלומר, שבועיים הוא לא התקלח. אבל לפחות היה כיאור ותא סגור. אצל אנשים רגילים הכל היה פתוח, בטח כיאור אחד לכולם, וכל האוכל שאנשים קיבלו היה ביצה בצלחת חמה, כאילו שזה חביתה. בוי אמר אז לחבריו, אסור לנו לעשות מלחמה עם רוסים. הם ינצחו, כי הם רגילים לחיות על מנות קרב. בגלל שהביצים שם היו בלי הגבלה לפריבילגיים, חלק מהנושאים התחילו לעשות בארטר של ביצים תמורת אוכל ביתי ושימורים שמכרו הסבתות בתחנות. הפקחיות נדיה ודוניה תמיד ידעו למצוא את הסבתא הנכונה כדי לקנות אוכל הכי טעים וכפיר בשביל דיוויד. זה המשקה שדיוויד הכי אהב ברוסיה, כפיר. משקה חלב מוצס, טוב, זה יכול להיות גם אוכל. חבריו קראו לזה יוגורט מסריח, אבל בואי טעם כפיר ואמר מצוין, והוא חיסל ליטרים של כפיר בנסיעה. זה הזכיר לי סרט מדע בדיוני סובייטי בשם אורחת מעתיד, סרט מהאנטיס, נדמה לי, לא ממש חמוד, אבל היו שם שני פיראטים חייזרים שבאו למוסקווה, ואחד מהם מאוד אוהב כפיר מקומי. ואגב, בוי בעצמו הפך לפיראט זמן מה אחרי שחזר מרוסיה, הלווין ג'ק, באוטפיט של פרדי בורטי, בלי כפיר. אז ברכבת, ג'פרי מקורמק, כאמור, החבר של בוי, ירד באיזה תחנה כדי לקנות לדויד כפיר. והמוכרת הסתבכה עם העודף. עכשיו, כנראה שלוח הזמנים של הרכבת הסובייטית זה דבר יותר נזיל מהמיניות של בוי, ואפילו מהלוז המאוד אמביוולנטי של רכבת ישראל. והרכבת הטרנסיבירית התחילה לנסוע באופן לא צפוי. ג'פרי רץ אחרי הרכבת עם בקבוק של יוגורט מסריח. זה הותיר בו חרדה להרבה זמן, רק המחשבה שהוא היה נשאר באמצע סיביר, בלי דברים, בלי דרכון, רק עם כפיר. ברכבת בוי עבד על שירים חדשים, ואולי גם על השיר הזה, Big Brother, מאלבום Diamond Dogs, שיצא כשנה אחרי אותה נסיעה.
Give me steel, give me steel, give me pulses unreal. He'll build a glass asylum with just a hint of mayhem. He'll build a better whirlpool. We'll be living from sin, and we can really begin. He's savior, savior.
סיביר הסירה את בוי לטוב ולרע, הוא ראה מהחלון טבע פראי, יער תייגה אינסופי, זאב כסוף שרץ לאורך המסילה, בתי עץ עלובים של המקומיים. הוא ראה אנשים בגיל של אמא וסבתא שלו שעבדו ברצפים, בעבודות פיזיות מפרחות, בקור אכזרי. הוא תהה אם יש ברוסיה ליגה לזכויות נשים. חבריו תהו איך זה שאין בכלל שלטי פרסומות בדרך. העניין הוא שלא היה מה לפרסם כי לא היה דבר. היו רק שלטים עם שמות של יישובים, חלקם ביידיש, כי באותו אזור על המסילה הטרנס-סיבירית נמצא המחוז היהודי האוטונומי, עם עיר הבירה ברוביג'אן. היהודים הסובייטים קיוו שזה יהיה האואזי שלהם, אבל זה הפך לחלק מרפרטואר הבולינג האנטישמי בבתי ספר, זה מה שאני זוכרת.
אתם מאזינים לגל האדום. עם נילי חנקין.
בשנת במוסקווה, דויד רצה לעשות קניות, אבל אפילו בבית הקולבו המרכזי איגום לא היה שום דבר. הוא קנה סבון, תחתונים וחטיף שוקולד. הוא אמר, הם לוקחים ממך הכל, וכשסוף סוף אתה מוצא חטיף שוקולד מסכן, אתה מתייחס אליו כאילו זה עוצר ושומר את זה לאחר כך. טוב, ומאז זה השתנה, במיוחד במוסקווה, אבל תחשבו מה זה עשה לאנשים שחיו כל החיים במחסור טוטלי. כשבויס סוף סוף הגיע לברלין מרוסיה, הוא היה בדיכאון תהומי. שבועיים של החיים ברוסיה הספיקו לו. הוא אמר שבחיים לא היה כל כך מפוחד, עד כדי כך שכאשר שאלו אותו ברעיון אם הוא יוציא אלבום בהשפעה של המסע הרוסי, הוא אמר שאם זה יקרה, זה יהיה אלבום האחרון בחייו, שהוא כבר לא יהיה בחיים אחרי שיקליט את האלבום הזה. אבל ההשפעה הרוסית באה לידי ביטוי כבר באלבום הבא שהוציא, Diamond Dogs מ-1974, בצורת אווירה פרנואידית של פיקוח טוטלי ורודנות. Diamond Dogs היה אלבום פוליטי, מחאה של בוי נגד הדברים האלה, כמו השיר Big Brother ששמענו לפני כן בתוכנית. שם השיר נשמע כמו רפרנס לאורוול, כמו שיר שפותח את Diamond Dogs 1984, וזה היה חלק מהאדפטציה מוזיקלית לאורוול שבוי תכנן ושלא יצא לפועל, אבל זה גם חלק מהמוטיב האוניברסלי שעולה אצל בוי כל הזמן, גם בקוויקסנד, עריצות, פיתוי מסוכן של כוח לא מוגבל. ועל זה מדבר גם The Next Day, שיר הנושא, באלבום מ-2013. וגם הווידאו The Next Day הם לכאורה סאטירה דתית, וזה מאוד עצבן את ראשי הליגה הקתולית. אחד מהם קרא לבוי פנסיונר ביסקסואלי מלונדון שכולו בלגן אחד גדול, כאילו ביסקסואלי זה מילת גנאי, כן? וזה קרה לא כזה מזמן, ב-2013. המפיק טוני ויסקונטי אמר, השיר The Next Day מדבר על רודן. נשאיר את זה כך, לדבריו, בוי היה אובססיבי להיסטוריה אנגלית מדיאבלית וגם להיסטוריה רוסית מודרנית, שמספקות חומרים מעולים לשירי רוק. ושוב, אפשר להבין את השיר The Next Day במובן רחב יותר, כשיר על סבל שרודנות גורמת לאנשים ברמה יומיומית. מספיק לפתוח חדשות כדי לראות עד כמה. באפריל 1976 בוי חזר לדיסטופיה הסובייטית. הוא כבר היה בתחנה אחרת של חיפוש עצמי רוחני, או של עץ החיים, או של דרך היסורים, כל הרפרנסים של האלבום Station to Station, והמסע ברכבת היה מטאפורה של זה. בוי היה כבר הדוכס החיוור ובעיצומו של הטור Station to Station. בוי לקח איתו לרוסיה את הצלם אנדריו קנט, שאחראי על הצילומים האיקונים של הדוכס, ושתיעד גם את הנסיעה הזאת. גם מגי פופ הצטרף. המוזיקאים החליטו לנצל זמן פנוי בין ההופעות בציריך והלסינקי, ובאו ברכבת לרוסיה דרך פולין. איגי פופ נזכר בדברים מוזרים שקרו בדרך. אנחנו רק מתקרבים לגבול הסובייטי ופתאום מופיע אדם מוזר במשקפי ג'ון לנון וכובע צילינדר, ממש טיפוס המרגל מסרטי המלחמה הקרה. הוא בא אלינו ואומר, שלום, שמי סרגי ואני המדריך שלכם מטעם המלון אינטוריסט. איגי חושב לעצמו, הנה זה מתחיל. העניין הוא שלמוזיקאים לא היה מלון ואפילו לא היו ויזות. הם באו לרוסיה כנוסעי טרנזיט ובילו במוסקווה 7 שעות, וזה הספיק די לעשות סשן צילומים פוטוגני להפלי על הכיכר האדומה ולחגוג בסטייל יום הולדת 29 איגי פופ במסעדה של המלון מטרופול, ואולי גם לחגוג יום הולדת של ולדימיר איליץ' לנין, שזה יום אחרי איגי ב-22 באפריל. המוזיקאי אנטון סיבידוב יצר קאבר עם עוד הרבה אנשים לפסנג'ר שנשמע בסרט קיץ לטו על גיבור הרוק הסובייטי ויקטור צוי. מי שלא ראה את הסרט שוב יצטרך להפעיל דמיון איך זה כשכל הקרון ברכבת הקלה. שר שיר של איגי פופ.
And I ride and I ride, I ride through the city's backsides, I see the stars come out of the sky.
Yeah, the bright and hollow sky, you know it looks so good tonight.
Get into the car, we'll be the passenger, where I feel the city tonight. City, city, real inside.
Yes, the bright and hollow sky, you know it looks so good tonight.
And I ride through the city's backside, I see the stars come out of the sky.
טון סיבידו והחברים, הקאבר לפסנג'ר, שנשמע בסרט קיץ, על ויקטור צוי. באקספרס הטרנס-סיבירי בוי השתעשע בלהזין לקאברים לביטלס עם מבטא רוסי מוגזם ברדיו הסובייטי, ולעשות חיקויים משלו מוגזמים אף יותר. אם לחזור לעבר, אז רק בשביל זה, ותכף גם אנחנו נשמע קאבר לביטלס. זה אפילו קאבר יפה, למרות שזה ביטלס. מאת שתי אגדות של הרוק הסובייטי, ג'ואנה סטינגריי ובוריס גריבנצ'יקוב, Come Together.
Just do what it please. over me.
ג'ואנה סטינגרי, אומנית ואקטיביסטית אמריקאית, המוזה של התוכנית, עשתה הרבה מאוד לקידום הרוק הסובייטי בחול, ב-80s, מה שתרם גם להתחלה של הדיאלוג התרבותי אז. באמצע ה-80s, במערב, התחיל הטרנד השיק הסובייטי, ודויד בואי גם התעניין. ג'ואנה מסרה לבואי אלבום של בוריס גריבנצ'יקו ולהקת אקווריום, אלבום בשם רדיו אפריקה. בואי אהב את האלבום ואפילו מסר לג'ואנה כסף דרך המנהלים שלו כדי לקנות לבוריס גיטרה במתנה, וג'ואנה בחרה בפנדר סקוויר בצבע אדום כמובן. בואי תאהב בסיפורה של ג'ואנה על החיים שלה בקהילת הרוק הסובייטי, אני אעשה על זה ספשייל, וגם בואי רצה לעשות על זה סוג של ספשייל. הוא נפגש אישית עם ג'ואנה והציע לה לצלם סרט קולנוע על החיים שלה ועל התרבות של הרוק הסובייטי, ושהוא דויד ישחק את בוריס גריבנצ'יקוב בסרט. טוב, בואי באמת, בוריס באמת נראה אחרת אז באותן שנים, וזה באמת נשמע כמו הצעה אפילו לא של פעם בחיים, אבל הקרובים והחברים של ג'ואנה, כל הנשמות הטובות מבברלי הילס תפתפו לה שבואי יצא זול מדי, ושנתן לה תקציב נמוך מדי, ושעדיף ללכת לאולפנים גדולים. וג'ואנה הלכה לאולפנים גדולים ואפילו קיבלה מקדמה נחמדה, אבל הפרויקט נתקע ומת. ג'ואנה לא החזירה תשובה לבואי, ועד היום היא מצטערת על זה. באותה תקופה, 80's, ברית המועצות, לבוריס גריבנצ'יקוב, מנהיג להקת אקווריום, קראו אלוהים, לא פחות. היה לו סטטוס מאוד דומה לזה של דויד בואי עכשיו, והוא גם מאוד מושפע מבואי. וזה השיר שבואי אהב מאלבום של אקווריום, רדיו אפריקה, האלבום שהוא קיבל במתנה מג'ואנה. השיר נקרא עוד אחד שנפל למטה, בוריס גריבנצ'יקוב ולהקת אקווריום.
Цвет на бумажных цветах, это так смешно. Я снова один, как истинный новый романтик. Возможно, я сентиментален, таков мой каприз. Для того, кто так долго шел иным путем. Геометрия лома в хрустальных пространствах. Я буду петь, как синтезатор, таков мой каприз. Еще один упавший вниз. А-а-а-а-а. ошиблись на полпути вверх. Архангельский всадник смотрит мне вслед. Прости меня за то, что я пел.
ב-1989 בוריס גריבנצ'יקוב פגש את דיוויד בואי באיזה מועדון על טיימס סקוויר בניו יורק. היו שם גם איגי פופ ודבי הארי וקריס טיין. כל החבורה בילתה לילה סוער בקלאב קרולינג. בשעה 8 בבוקר דיוויד כולו שפוך מכל החומרים שלקח, המשיך לתת עצות טובות לבוריס על איך להתנהג בשואו ביזנס, ובוריס מאוד התרגש מכך. דיוויד בואי בא למוסקווה במהלך הטור אאוטסייד ביוני 1996 והופיע במרכז הכנסים בקרמלין. אאוטסייד היה הטור הכי מוזיקלי של בואי. לראשונה הדגש היה על מוזיקה ולא על אפקטים, וזה היה גם טור הרפתקני, אוונגרדי, כמו כל האלבום שהמעריצים של בואי התקשו לקבל. דווקא המעריצים הרוסים, לפי התגובות שראיתי, היו מאוד בעניינים, למרות שחיו בשנים של צנזורה על מוזיקה אוונגרדית. הקלידן הוותיק מייק גרסון פינק את הקהל הרוסים, קטעים של רחמנינוב ורימסקי קורסקוב. אבל ההופעה היחידה בארץ הכפיר הטעים הייתה אכזבה גדולה בשביל בואי, בניגוד לכפיר. הוא אמר שזאת הייתה ההופעה הכי גרועה בכל הקריירה שלו. מקום ההופעה, מרכז הכנסים בקרמלין, היה בעייתי, כי הרשמיות הקומוניסטית של המקום הייתה צרובה ב-DNA של האנשים, אבל עיקר הבעיה היה הארגון של המקום. זה היה אולם ישיבה, ומול הבמה שמו מתחם VIP. פתחו שולחנות עם אוכל ובקבוקים, ובגלל שהכרטיסים היו מאוד יקרים, מי שישב ב-VIP הזה היו האליטה של התקופה. נובורישים, אוטוריטות קרימינליות שבאו בשביל לנקר. והם אכלו ושתו ונמנמו קלות מול האף של בואי, והיו גם כל מיני כוכבים מקומיים שחתכו מהר. בסופו של דבר נתנו למעריצים לעמוד בקדמת הבמה, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. השיר No Control מאלבום Outside מעולם לא בוצע בלייב, וחבל, כי זה שיר ממש ממש מעולה.
Single moves and so just you. You've gotta have a scheme, you've gotta have a plan. In the world of today, for tomorrow's man. Forbidden worlds deafen me in memory. No control. See how far a sinful man burned his tracks, his blood flows. You gotta have a scheme, you gotta have a plan. In the world of today, for tomorrow's man. I shall live my life on bended knee. If I can't control my destiny, no control. I can't believe I've no control. It's all
סופרים שבוי ממש בכה ואפילו נכנס להיסטריה אחרי ההופעה הרוסית. הוא מעולם לא חזר לרוסיה שוב. השיר 5 Years והעולם הדיסטופי של זיגי סטרדסט מאוד מזכירים לי את הדיסטופיה הסובייטית, המדינה שסוחטת משאבי טבע, מבוגרים שחיים בתודעה כוזבת וצעירים שחיים בבועה. טוב, וזה לא רק אז וזה לא רק שם, אבל אז ושם זה במיוחד. וגם להקות רוק בלי חשמל ורוקרים צעירים שחיו חיים קצרים מדי. 5 שנים זה כל מה שיש לנו. רפרנס לחדשות על סוף העולם בעוד 5 שנים, מה ששומעים בשיר הזה, נמצא בשיר אחר, All the Young Dudes. אלה החדשות שעליהן מדבר השיר All the Young Dudes. אמנם All the Young Dudes נשמע כמו המנון אצטדיונים פומפוזי, בואי נק לבצע אותו ככזה גם, כי התנחת נוסטלגית לימי זיגי סטרדסט. במקור זה שיר מאוד חתרני ומורבידי. בשיחה עם הסופר ויליאם אס בורוס, בואי אמר, השיר הזה הוא לא המנון לנעורים, כמו שכולם חושבים, אלא ההפך מזה. ובאמת הרבה אנשים עד היום לא מבינים את השיר הזה. זה לא מקרי שהשיר Old Young Dudes נשמע בסרט קיץ, לטו, על ויקטור צוי, זה סרט שכבר דיברתי עליו היום. ב-Old Young Dudes יש עסקור של טי-רקס, וקיים דמיון מצמרר בין מרק בולן וויקטור צוי. שני מתו בערך באותו גיל, 28-29, בתאונת דרכים. להקת שורט פריס עושה חידוש לשיר הזה בסרט. שורט פריס תמיד מבינים על מה הם שרים, הם הופכים את השיר הנוסטלגי ובעצם אנטי נוסטלגי לתהלוכת מוות. הסולן של שורט פריס, ניקולאי קומיאגין, שר בכל חנוק מפחד, ממש כמו דיוויד בואי שר את 5 Years. שורט פריס עכשיו חיים בסן פטרסבורג, אבל במקור ניקולאי וגם חברי להקה אחרים באו מסיביר, מעיר הפועלים, המתכת והפחם, נובוקוזנצק, סוג של מחוז 12 במשחקי רב, רק שזאת דיסטופיה מאוד אמיתית, הדיסטופיה שהיא מציאות, ומרגישים את המגע המטלי, החרוק של זה בגרסה של שורט פריס, ובכלל במוזיקה שלהם. המוטיב של גיהנום אורבני, המתועס, הוא משותף גם לשורט פריס, גם לרוק הסיבירי הסובייטית, למשל ינקה דיאגילב, יש לה שירים ממש מפחידים ואכזריים, וגם לדויד בואי. תודה לצוות הקצה, עומר סנש בן אש, ליה שפיגל בארי לבנת, תודה לצוות האתר ולאוזן השלישית, תודה מיוחדת ללאון פלדמן, ותודה מיוחדת וענקית גם לקואמי, אני נילי חנקין, ואלי שורט פריס עם ממנון לסוף העולם, All the Young Dudes, להתראות.
His suicide heart kicking the head and he was 25, speech jive. Don't wanna stay alive when you're 25. And when they're stealing clothes from Axe and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the star from his face. Funky little portraits. Television man is crazy, savage even all the liquor tracks. Oh man, it's TV, I've got to rap. All the young dudes carry the news, Boogaloo dudes, carry the news. All the young dudes, carry the news, Boogaloo dudes, carry the news.
Come to bed.